primavera e nasce a vashota ba vechamal vana e adura ufnim shel kol chesed nata velivi elchena agishena kehan shebna kea velivi elchena agishena kehan shebna kea Tiske kol riach Leolam shekulo toha Idam Guru Ratnananda Oyamati esi mitachi Babuda vadama uva sangha Tadie niskutam shetove maasai Bifli le'ala le'man kol avriya Agoya ati yasi mitkafi Babuda vadama uva sangha Tadie niskutam shel tove maasai Bifli le'ala le'man kol avriya Agoya ati yasi Babuda vadama upasanga Tariye niskutam shetove maasai Likhile aleman kol
Jetson Kapa omer כשאנחנו מבינים את המשמעות של התהוות מותנית, של ריקות, זה גודע את השורש של כל הסבל הסמסרי, של הבורות ושל כל תפיסה של קיום עצמי. ציטוט מלמה סופר עם פוצ'ט. כל מה שקיים, הגיהנום, ההערה, הסמסרה, הנרוונה, אני, פעולה, אובייקט, הכל, כל מה שקיים, כל אלה קיימים על ידי התהוות מותנית. יש בסיס, אחר כך יש תודעה שמתייגת את הבסיס, ויש את התווית. שהיא שמה על בסיס, כשאנחנו אומרים בסיס, אוסף של נתונים. יש בסיס, תודעה שמתייגת, והתג או התווית. ובתלות בשלושת הדברים האלה, אני קיימת, פעולה קיימת, האובייקטים קיימים, הגיהנום קיים, ההערה קיימת, הסמסרה קיימת, הנרוונה קיימת, כל התופעות קיימות. כל התופעות הקבועות וכל התופעות המשתנות, ואז כל אלה דברים שקיימים. וכל אלה קיימים בתלות בשלושת הדברים האלה. בסיס שמקבל את התווית, תודעה שמתייגת, והתווית עצמה. וזה איך שעולמנו קיים. זה הגישה של המדיאמיקה פרסנגיקה. ונחזור שוב לג'טסון קאפה, הוא אומר שוב, אני חוזרת, שאנחנו מבינים את המשמעות של זה, של ההתהוות המותנית, כמו שעכשיו תיארנו, זה גודע את השורש של כל סבל סמסרי, של הבורות שלנו ושל כל תפיסה של קיום עצמי. אז כשאנחנו מדברים על התהוות מותנית, אנחנו שואלים איך הדברים קיימים. אנחנו מדברים על החוקיות של קרמה. אנחנו מדברים על סיבות ועל תוצאות. דיברנו על סיבות לכאורה, על סיבות אולטימטיביות. אתם זוכרים את כל הדיונים האלה שאנחנו מנהלים בניסיון שלנו להבין את הריקות. בשפה של פרסנגיקה מדיימיקה, ההתהוות המותנית היא כמו שניסחנו עכשיו. יש בסיס שאותו אנחנו מתייגים, יש התודעה שמתייגת והתווית שאנחנו משליחים, זאת אומרת ההשלכה שלנו, שכמובן באה מהקרמה שלנו. וזה ההתהוות המותנית של עולמנו. ואין עולם אחר, אין שום עולם אחר. לעומת זה, העולם הזה בשבילנו קיים ומתפקד. בשבוע שעבר, אחת השאלות שהשארתי לכם בשיעורי בית, היה העניין של התווית שאנחנו שמים לעת. ואמרנו שהתווית, הסתכלנו וראינו שזה משהו קבוע, זה מושג. ואנחנו יודעים שזה חפץ משתנה מרגע לרגע. ונתתי לכם קצת להתבונן בזה. לנסות ליישב את הקושי הזה. הסתכלתם בזה קצת?
מה שאני חושבת, מה שהיה נראה לי שברגע שיש לי מושג, ברגע שהמושג הוא לא יכול להשתנות, כי אז זה הופך להיות משהו אחר. כאילו התמונה זה מושג, ברגע שהיא טיפה משתנה זה תמונה אחרת, זה מושג אחר. זה מה שעלה לי. אז כאילו התחושה היא שהמושג כביכול לא משתנה, כי הוא נשאר, זהו, הוא עבר, הוא נגמר.
הוא נגמר ובא אחר.
כביכול, כן.
ומה עם הדבר שמקבל את התווית?
הבסיס, הדבר, הוא משתנה.
הוא משתנה.
כן. התמונה המנטלית משתנה, כי התודעה משתנה.
לי יצא לא לעשות את זה בישיבה על מדיטציה, אבל לבדוק עם עצמי מה זה עניין של הביטחון הכלכלי שלי. כאילו, יש לי היום ביטחון כלכלי, מחר לא יהיה לי ביטחון כלכלי, אבל יש לי תפיסה שלי okay. לבדוק. Okay. נגיד אני אתמסר לדרך, אז איך אני אסתדר כלכלית? יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף? מה המושג שלי בכלל, מה שיש לי? ומחר יכול לא להיות לי, כי זה תלוי קרמה. וזה היה נורא מוזר, כאילו המוח שלי סרב לשחרר את זה שיהיה לי. כאילו כשיש לי, זה ברור לי שיש לי. והוא לא יכול היה לשחרר את האחיזה, כאילו נכנס לפניקה, גם אני. כאילו, אז לא יהיה לי? זה לא היה בישיבה, אבל זה היה איזה מין משהו שליווה אותי ביחד עם המדיטציות של ההתמסרות. כי אם אתה מתמסר, אתה משחרר אחיזה. אני קלטתי שהנושא שלי, אז איך אני אסתדר? זה כאילו מחזיק... התווית עצמה מסרבת להשתחרר. זה היה החוויה שלי.
תודה רבה.
אני מצאתי את עצמי ממש לא מבינה. חושבת שוב ושוב איך יכול להיות שיש מושג קבוע, אם הכל משתנה כל הזמן. איך יכול להיות שיש מושג קבוע? זה כאילו לא מסתדר לי עם כל מה שלמדנו.
איך בכלל מושגים הם קבועים?
כן.
כשאני אומרת רינה, לא... הגוף של רינה. השם רינה, הוא משתנה מרגע לרגע?
אבל אנחנו מדברים על זה שאנחנו כל הזמן יש לנו רישומים חדשים בתודעה, נכון? כן. והם מבשילים לנו.
כן.
אז איך נשמר המושג הזה בלי להשתנות? מאיפה זה מגיע? לא ברור לי.
אוקיי, תודה רבה.
לי הייתה תחושה של אונס, שאני כאילו אונס, את התופעות לאיזשהו מושג. ממש בכוח, וזה קביל לי את כל הסבל בעצם. זה לא ככה, כאילו אולי אונס זה לא בדיוק המילה הנכונה, אבל כאילו קופה של כן. צפייה מטורפת.
כן, 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 תודה רבה.
אני חשבתי על איך התהליך המחשבתי עובד, בלי שאני אראה אפילו נתונים גולמיים, כשאומרים לי עת, אז אני חושבת מיד על עת. כאילו אני אוספת מכל פינות המוח שלי, נגיד כך, מה זה עת, מה זה עת, ואז אני מגבשת את זה לכדי מושג, שהוא עת. והעת הפיזי שאני רואה בו, כשמראים לי, אז ניסיתי לחקור את התהליך, זה משהו שאני מלבישה ממה שקיים לי כמושג על הנתונים.
יופי.
תודה.
תודה. אני קצת התבלבלתי, ומה שאני ראיתי כשעשיתי, עשיתי את זה כמה פעמים עם עצמי, זה כאילו שיש לי איזה מגירה מלאה תמונות של עתים, ואז יש לי מושג של עת. זאת אומרת, היה לי קשה כמו לרנה לראות מושג אחד, זאת אומרת, תמונה אחת שעונה על כל האוסף חלקים. כי אני רואה את בכמה דברים, כמו שאני רואה בהרבה דברים, אני רואה אותם שונים, הם עונים על אותו מושג, אבל אני רואה אותם שונים. אז זה קצת בלבל אותי.
אז אתה מדבר על הצ'יצ'ינרק, יש לך כאילו את הקטגוריה של את, ואתה אומר, יש כמה מקרים ספציפיים.
זה עלה לי יותר חזק כן. מהעת היחיד הבודד שכאילו התכוונת, אני מניח שנעשה.
כן. על... כן, אז זה היה קצת כיוון אחר בהסתכלות, אבל זה טוב, 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 טוב.
לי היה מאוד חזק העניין הזה שנפטרה לי התעלומה שהולכת איתי הרבה שנים, שאנחנו רואים את העולם כקבוע ולא משתנה בסך הכל, והוא הרי כל הזמן משתנה. אז כזה היה לי מאוד חזק הדבר הזה, שבעצם הוא נראה לי קבוע, כי אני חיה עם מושגים בלבד. ולכן הכל קבוע. זה איכשהו הסתדר לי, זה היה מאוד יפה. אבל בקשר למנגנון הזה, ואני מצטרפת לרינה, זה המנגנון של אנחנו אומרים, אנחנו פועלים באופן מסוים, אלו הזרעים, כשהם מבשילים, יש לנו את ההשלכה שזה המושג. נכון? מה קורה שם בדיוק? מה המנגנון שם בפנים בדיוק? איזה קורה שאני רואה את כזה, כמו שארי אומר, כזה, 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 וכולם מבשיל לי את האתיות, ההכללה הגדולה. למה? מה בדיוק קורה במנגנון הזה, שבין שזרעתי, שעזרתי לאנשים ללמוד או משהו כזה, לבין שאני רואה מגוון עצום של עתים. ובכל זאת המושג על ששולט זה עת.
כן.
איך זה קורה?
כן. תודה רבה.
לי זה חידד את ההבנה עד כמה כל האנשים סביבי, אני לא מכיר אותם בכלל. הם רק מושגים בראש שלי. ו... לא מכיר אותם בכלל. והיה מישהו שחשבתי שהוא נחמד, והוא פתאום לא היה נחמד. ואז הייתה לו התנהגות לא נעימה, וזה תסכל אותי, ופתאום חשבתי על הקטע הזה. מה יש לי, זה מגוחך שאני מתוסכל בזה, זה רק מושג בראש שלי. אז שחרר קצת מהתסכול.
תודה רבה.
אז קודם כל עולה לי תמונה שלי עוזרת של תגיעות כאלה בצורה של חלונות, או... שאני מסתכל עליהם, אבל בינתיים מה שמאחורה זז, ואני ממשיך להסתכל, וזה כבר זז בינתיים, ואיבדתי את זה. ומה שלי ישר עולה, זה הנושא של אנשים, שאני מקבע אנשים, ובעצם אני לא נותן להם להשתנות. זאת אומרת, אם אני לא אתן להם להשתנות, הם לא ישתנו. וזה מאוד בולט, הוא כזה, הוא כזה.
תודה רבה. אז... קודם כל, תודה רבה לכם. אני מאוד שמחה שאתם מסובבים את הגלגלים, להתעמק בנושאים האלה, לבחון אותם, לעשות אנליזה, שזה בדיוק המטרה של השיעורים האלה. וכל אחד, וראיתם, כל אחד לקח את זה לכיוון קצת אחר, עם זווית קצת אחרת. גם ההוכחות של ריקות הם כאלה, יש מאות הוכחות של ריקות. אנחנו צריכים את כולם לבחון מכל הצדדים, כדי שבסוף הם יהיו טריגר, לתפיסה הישירה של ריקות, עם הרבה חסד כמובן, ובעזרת הלמה וכל זה, אבל האנליזות האלה שאתם עושים הן מאוד 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 חשובות. אני רוצה שתמשיכו. ביחס לשאלה הספציפית, זה כמו שאמרנו, יש בסיס, יש תווית, מושג שהוא מילה, הוא מושג, ולכן לא דבר שמשתנה מרגע לרגע. וכמו שרבים מכם אמרתם, אבל הדבר שמאחוריו כאילו משתנה מרגע לרגע. וכשאנחנו אומרים את זה, הדבר שמאחוריו משתנה מרגע לרגע, הדבר שמאחורי המושג או הדבר שמקבל את התווית, על מה אנחנו מדברים? ופה אתם נכנסים לעניין של האסכולות. ואם אנחנו נלך עם הפרסנגיקה, אז מה זה שמה שמשתנה מרגע לרגע? גם אותו אם נפתח, הוא לא שמה. כמו שהצגתי את השאלה, אז כאילו יש שם משהו שמשתנה מרגע לרגע, ורק אנחנו בבורותינו מקבעים אותו בעזרת המושגים שלנו. וזה לא לא נכון, אבל זה רק לוקח שלב אחד של אנליזה. וכשאתם הולכים למד ימיקה, זה נהיה הרבה יותר מורכב. כי הדבר הזה שכאילו משתנה מרגע לרגע ושאני מתייגת, גם הוא אין לו שום קיום עצמי. גם הוא לא קיים שם בצורה משתנה מרגע לרגע. ואז זה מתחיל עוד יותר לשמוט את הקרקע תחת רגלינו. כבר ראינו שהמושגים זה עולם, כמו שגיל תיאר, שגוי שאני כופה על מציאות שהיא לא ככה. ואני מחליפה את עולם המושגים שלי, אני חושבת שזה המציאות. כמו שחר אמר, הבן אדם הזה, חשבתי שהוא ככה, אחר כך הוא ככה, אנחנו מחליפים. אבל גם הדבר הזה שכאילו מאחור, אפילו שם אני לא יכולה לעמוד. כי אם מסתכלים על התיאור הזה שנתנו, זה כאילו אם אני סוף סוף אצליח להסיר את המסווה הזה של המושגים, ואני סוף סוף אוכל להתחבר למציאות כמות שהיא, הכל יהיה טוב. אבל למה שם אני אתחבר? לאוסף של קרמות. בסופו של דבר אנחנו צריכים לשחרר את כל המקומות האלה כי אין על מה לעמוד. וזו הייתה המטרה של השאלה. וזה טוב. זה טוב להמשיך להתבונן. להמשיך להתבונן ולראות א', את האחיזות עצמן שיש לנו במושגים ובעולם מסוים, וב', את הצורך האדיר שלנו להחזיק באחיזות. זאת אומרת, יש את האחיזה ויש את האוחז. את הצורך האדיר שלנו להיות באיזושהי מידה של ביטחון שגורמת את סבלנו. כי לא מספיק שנראה את האחיזה, אנחנו גם צריכים באופן ישיר, בשלב הזה של הצ'וצ'וק, באופן ישיר לתפוס את עצמנו אוחזים. יש את התמונה שאנחנו מייצרים ושמים על אוסף של נתונים, אנחנו גם צריכים לראות את המיינד שלנו שמנסה כל כך לאחוז. זה שלב יותר קשה. אז בואו תעצמו רגע את העיניים. לרגע התמקדו בנשימה. אז אנחנו עומדים בשיעור הזה ובזה שאחריו לצלול עוד קצת להתבוננות בריקות. וכמו שראיתם, זה חמקמק וזה קשה. והמיין שלנו מתקשה לחדור דרך המסכים של הבורות. אנחנו צריכים הרבה עזרה. כעת שימו את הלמה לפניכם. אותה ישות קדושה שאתם משליחים, שהיא השלחה שלכם, מתוך החסד שלכם. ושמשום כך, יש להם את הכוח לעזור לכם. בפי הנוח אחידה. כוח שאתם נותנים להם. ובלבכם קודו לרגליהם ובקשו את ברכתם. כדי שתוכלו להבין ריקות. וכמובן שהם נותנים לכם את ברכתם. הם המורים שלכם, סך הכל, יצירה שלכם. כעת דמו את הלמה מתרומם באוויר. חודר לתוך הערוץ המרכזי שלכם. ובא לשכון בלבכם. ומשם הם ממשיכים לברך אתכם. אתם יכולים לפקוח את העיניים. ההמלצה היא בכל המדיטציות שעוד יש לכם בקורס הזה, תתחילו אותם עם זה, תתחילו אותם עם השלב הזה. והמטרה של זה, זה לעזור לכם להפקיע דרך החומה הזאת. ולעזור לכם במקומות שאתם מפתחים תסכול, לא לתת לתסכול להשתלט עליכם. זה בסדר שהוא ישנו, זה אומר שאתם נתקלים סוף סוף במשהו שאתם צריכים להתעמק בו יותר, אז זה טוב. אבל לא לדחוף בכוח דרך הקיר, לא לדחוף את הראש בקיר, אוקיי? תגייסו את עזרת הלמה לעזור לכם. וזה על ידי התחינה. כי בסופו של דבר ההבנה שתבוא, כשהיא תבוא, היא לא תבוא כי דחפתם בכוח. היא תבוא כי זרעתם את הזרעים. וזה עוזר לכם ליצור את הזרעים, ואז כשאתם מוכנים הם יפשילו.
עלה לי במדיטציה שגם הקונספט של התמסרות הוא מושג. כלומר, יכול להיות שעם הדרך כל המושג עצמו של החרדות של ההתמסרות מתמוססים לנו? או שמקבלים מושגים
אחרים? גם החרדות הם מושגים.
נכון, אבל הם מחזיקים אותי. התמסרות זה עוד לא משהו מוכר לי, את הפחד הזה, את האחיזה, אני כן מכירה. אז איך ממוססים את זה? איך מתחילים לשחק עם הקונספט של ההתמסרות, עם המותג של ההתמסרות?
כן.
עם התיוג הזה?
כן.
תודה.
שאין לזה תשובה פשוטה. יש אנשים שבאים עם יותר זרעים של התמסרות ואחרים עם פחות, וזה הרבה פעמים מחיים קודמים. אבל אנחנו יכולים להתקדם מאוד גם בחיים האלה, בכיוון הזה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב. כי זה מגייס לעזרתנו את הכוחות הכי עוצמתיים, אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה. הרבה חסד, לעשות הרבה חסד בעולם, זה יוצר את הזרעים. ככל שעושים יותר חסד, אנחנו יותר יוצאים החוצה. אנחנו יותר מפתחים חמלה, רואים את הסבל. מסוגלים יותר לפתח אמפתיה ולפתח חמלה, ולפגוש את חוסר האונים שלנו לנוכח הסבל. לפגוש אותו בצורה כנה ואמיתית. וככל שהחמלה גוברת, אנחנו נופלים הפעם ארצה בפני הלמה בבקשת עזרה, כי אנחנו כל כך חסרי אונים לנוכח הסבל שמקיף אותנו. אז עשיית החסד היא עצמה זורעת את הזרעים. וכל פעם שאתם עושים, תקדישו את זה. תקדישו את זה שתוכלו לממש את הדרך, ושיבצרו לכם כל התנאים התומכים, כולל היכולת להתמסר. ולא לרדת על עצמכם. כל אחד נמצא איפה שהוא נמצא, לכבד את המקום שאתם נמצאים, כי אחרת, אם אתם לא מכבדים ומתנגדים וחושבים שצריך להיות אחרת, אז אתם נתקעים במקום הזה. אוקיי, אז זה איפה שאתם נמצאים, זה פרפקט, ולהמשיך לתרגל. אז אנחנו בשיעור שעבר התחלנו לדבר על מאיפה באים דברים, והתחלנו מזה שדברים לא מתחילים, לא שוהים, לא מסתיימים. נכון, זאת הייתה התזה שלנו, שמאסטר קמאלה שילה התחיל איתה את החלק הזה בכתב שלו. ואז הוא מנסה לעשות אנליזה בכיוון הזה של דברים לא מתחילים. והתחלנו מציטוטים מהכתבים שדברים לא מתחילים. זה השיעור הראשון. אחר כך בשיעור שעבר, זה השיעור השני, עברנו להיכנס להוכחות הלוגיות, ואז הוא התחיל לעשות את המושי, האם הם יכולים לבוא עם סיבות, בלי סיבות, עם סיבות ובלי סיבות יחד. אז התחלנו מזה שבאים דברים יכולים לבוא בלי סיבה, והבאנו כמה נימוקים לוגיים, למה זה לא הגיוני. הלכנו בעקבות מסע כמה לשילח. אוקיי, אז את זה פסלנו, הם לא יכולים לבוא בלי סיבה. דברים לא יכולים להתחיל בלי שיש סיבה לדברים. אז הם צריכים סיבה. אוקיי, איזה סוג של סיבה? משתנה או בלתי משתנה? ואז התחלנו עם סיבה בלתי משתנה. והבאנו נימוקים למה סיבה בלתי משתנה לא יכולה לייצר תוצאות. וגם נכנסנו לכל הדיון הזה של אלוהים בורא בלתי משתנה וכך הלאה, בהקשר הזה.
לקחתי את התפקיד של אדם דתי שמאמין בבורא עולם, והתפקחתי עם בודיסט, ואמרתי לו, אוקיי, אתה טוען שאם דבר מתפקד, הוא צריך להיות משתנה. נכון, לגבי בני אדם. מי אומר שהכלל שחל על בני אדם חל על אלוהים? וליתר חיזוק, אתה טוען שהבודה יכול לתפוס בעת ובעונה אחת מציאות אולטימטיבית ומציאות כוזבת או קונבנציונלית. אתה גם טוען שהוא יכול סימולטני לתפוס תודעות של כל היצורים בזמן שבן אדם לא יכול שתי מחשבות באותו זמן. אז אם על הבודה לא חלים כללים של בני אדם, למה שעל אלוהים יחולו?
אוקיי, מה אמר המתנגד?
לא מצאתי את התשובה. שאלתי גם חברי.
אחת הדוגמאות שנתנו גם הפעם שעברה היה של פרח צומח באוויר. אז זאת אומרת, אוקיי, למה את מנסה להכיל את כל הדברים שחלים על פרחים רגילים, על פרח שצומח באוויר? אנחנו לא יודעים על מי אנחנו מדברים שם. שהוא שם, והוא לא משתנה. כי צריך קודם שהוא יהיה איכשהו קיים, כדי אחר כך להתווכח על היכולות שלו. אתם יודעים, יש הרבה דוקטורטים שנכתבו, שאנשים עשו הרבה לוגיקה והוכחות, והלכו עם היגיון מושלם, אבל התחילו ממערכת אקסיומות שהיא בלתי אפשרית. אפשר לעשות הרבה דוקטורטים ככה. אז כאילו, מאיפה אנחנו מתחילים? אולי זאת ביטה של אישה הכרה. האם היא יפה או אם היא לא יפה?
התשובה היחידה שלי יש זה שלא עניתי על הכלל הבסיסי ביותר של פולמוס, שצריכה להיות הסכמה על משהו. והתפלמסתי עם מישהו שאין לי הסכמה בסיסית איתו.
כן, אנחנו צריכים ששנינו מסכימים שיש שם משהו כזה. נחזור לענייננו. אז אנחנו הסתכלנו על הסיבות הבלתי משתנות. קצת נכנסנו לדיון של הגזמה והמעטה, אתם זוכרים? דיברנו קצת על הקיצוניות של ניהיליזם, שאנחנו עלולים ליפול לתוכה אם אנחנו מתחילים לשלול את האופן שבו אנחנו באופן רגיל תופסים דברים, וזה עלול להפיל אותנו לניהיליזם. ואתם זוכרים איך פתרנו? הצענו דרך יחסית פשוטה להגן על עצמנו מליפול למחשבה שאם ככה אז אין כלום. להסתכל על הסבל שלי, להסתכל על עצמי. כי גם אני אשליה. הדברים הם אשליה, אבל גם אני אשליה, ובכל זאת אני סובלת. אז זה לא יעזור לי להגיד, אם את אשליה, אז את לא קיימת, אני עדיין סובלת. זו דרך אחת להגן על עצמנו. כי זה כאילו אנחנו מכילים את הבנה של ריקוד על כל התופעות, אבל לא על עצמנו. אני חושב מאסטר כמל השילה לוקח אותנו לצד הבא. האם הדברים יכולים לבוא מסיבות משתנות? שזה בדרך כלל איך שאנחנו חושבים על העולם. הביצה באה מהתרנגולת. התרנגולת באה מהביצה. ככה אנחנו חושבים על העולם. הנבד באה מהזרע. התינוק באה מאבא ואמא. זה איך שאנחנו חושבים. אז זאת השאלה העיקרית בעצם, מבחינתנו. כי בתפיסות הרגילות שלנו, הקונבנציונליות שלנו, יש דברים שמתפקדים ומייצרים דברים מתפקדים אחרים. אנחנו אומרים, דבר מתפקד הוא דבר שנוצר. הוא נוצר מסיבות. הוא בעצמו סיבה, והוא גם תוצאה מסיבות שגרמו אותו, וכך הלאה. אז במקרה הזאת, ובזאת שתקבלו בפעם הבאה, מסטה קמלשילה בעצם בא להראות לנו שהתפיסה הזאת היא משהו שלחלוטין לא ייתכן. שלחלוטין לא ייתכן, אין כזה. התפיסה הרגילה שלנו היא שגויה. ושכל הרעיון שלנו שדבר אחד מייצר דבר אחר, או נכנס לאינטראקציה ומייצר דבר אחר, הוא עצמו אשליה. אז איזה נימוקים הוא נותן? הוא עושה את זה בקיצור נמרץ. הוא מתחיל מלהסתכל ביחס שיש בין סיבה לתוצאה. באיזה יחסים ייתכנו ביניהם. והוא מסתכל על ציר הזמן. על ציר הזמן. איזה יחסים יש בין סיבה ותוצאה. אז הוא מתחיל עם השאלה, האם הסיבה והתוצאה יכולות להתרחש בו זמנית? הסיבה והתוצאה יכולים להיות בו זמנית. לא, קודם הייתה התרנגולת ורק התבגרה קצת, ואז היא רק מטילה ביצים. כן? זה לא איך שזה קורה בעולמנו. הם לא יכולים לקרות באותו זמן. הדברים לא מייצרים את התוצאות שלהם באותו הרגע. ברגע ההווה, אם יש דבר, אז עוד אין את התוצאה שלו. אתם יכולים להגיד, זה לקשר לדיון שדיברנו פעם שעברה, זה שכדי שיהיה לנו תוצאה מסוימת, הסיבה צריכה להיות שם במלואה. צריכה להיות שם כולה כדי לייצר את התוצאה. אבל היא צריכה את הזמן שלה כדי להתפתח, אז זה לא יכול להיות בו ברגע שיש סיבה, יש גם תוצאה. אז זה הסתכלות אחת. הסתכלות אחרת, שהוא נותן גם כן, הוא אומר, מה הסיבה לרגע הנוכחי של העת? הרגע הקודם של העת. כך אנחנו באופן רגיל חושבים. ואילו הם היו קוראים בו זמנית, אם הרגע הקודם של העת, הוא היה סימולטני עם הרגע הנוכחי של העת, אז הכל היה קורס לתוך רגע אחד. העולם כולו קורס לתוך רגע אחד. פה אנחנו מדברים על ציר הזמן. אז אין בכלל זמן. וזה דומה, והוא אפילו נותן את הדוגמה, אז זה כאילו שעל ציר המרחב, זה כאילו כל החלקיקים היו קורסים לתוך איזה חלקיק אחד, כל המסה של היקום בחלקיק אחד. חלקיק אחד שאין לו מידה, כן? שהוא מתמטי בלי רוחב, ואז אין לנו יקום. אז בצורה כזאת הוא נותן לנו נימוקים לנמק שסיבה ותוצאה הם לא בו זמניים. לא יכולים לקרות בו בזמן. עד כאן בסדר? זה מתאים לאופן האינטואיטיבי שבו אנחנו תופסים את עולמנו. אז מה נשאר? הקטע הקשה, נכון? קודם היה הרגע הראשון של העת, והוא יצר את הרגע השני של העת. קודם הייתה ביצה וממנה באה תרנגולת. הוא אומר גם זה לא אפשרי. הוא נותן שתי דוגמאות של זה. הדוגמה המפורסמת שמופיעה בספרות הבודיסטית של כמה וכמה הוגים, זה הדוגמה של הזרע והנבט. אז כאן במקרא שלכם יש ציטוטים ממאסטר אריה דבה, שהיה תלמיד של אריה נגארג'ונה. ויש לכם ציטוט מצ'וני דרק פשנו, שניהם על הנושא של הזרע והנבט. אז באופן רגיל, קונבנציונלי, אנחנו חושבים שהזרע הוא הסיבה לנבט, שהנבט בא מהזרע. קודם היה זרע, אחר כך היה חום ולחות וכל התנאים התומכים, והזרע התחיל להצמיח נבט, לפתח נבט. אז יהיה לנו זרע, 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 רגע של זרע, 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 ואז קורה משהו ונבט. יש רגע, זרע, 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 נבט. אז הם מסתכלים בשאלה הזאת, מה קרה? האם זה הגיוני? והם עושים את האנליזה של זה. אז אנחנו נתבונן בזה רגע במדיטציה. אז דמיינו שיש זרע לפניכם. ממש ברגעים האחרונים שלו לפני שהוא הופך לנבט. אבל הוא עדיין זרע, עוד אין נבט. אז תסתכלו בזרע הדמיוני שלפניכם. שאלו את עצמכם, האם יש שם נבט או אין שם נבט? האם אתם יכולים למצוא נבט ברגע האחרון של הזרע? אתם עכשיו מתבוננים ברגע האחרון של הזרע. האם יש שם נבט? עכשיו תבואו לרגע הראשון של הנבט. עכשיו יש נבט. מה עם הזרע? האם יש זרע? האם הזרע הוא הנבט? האם הזרע איכשהו נמצא שם באיזושהי צורה בתוך הנבט? או האם הזרע נעלם בזמן שהנבט הופיע? מה קרה לו? אז אנחנו מסתכלים בצירוף הזה של הרגע האחרון של הזרע והרגע הראשון של הנבט. ברגע האחרון של הזרע עוד לא היה לנו נבט. הוא היה בעתיד. אז ברגע האחרון של הזרע הוא לא היה דבר קיים. ברגע הראשון של הנבט, הזרע כבר לא קיים, כי הוא משהו של העבר. הוא כבר לא קיים. הוא רק זיכרון אולי, רעיון. אז אם ברגע הראשון של הנבט כבר אין זרע, וברגע האחרון של הזרע עוד אין נבט, אז מתי הם יכולים לגרום אחד את השני? אם הם לא משתפים רגעים בזמן, איך הם יכולים לגרום אחד את השני? מתי הם יעשו את האינטראקציה ביניהם? אני מפקח את העיניים. אז זה היה ניסיון להמחיש את הנימוקים שמאסטר קמאלה שילה נותן לנו. כי אם קודם אמרנו שהסיבה לדבר לא יכולה להיות בו זמנית עם הדבר עצמו, ועכשיו אנחנו מסתכלים, האם היא יכולה לקרות בעבר? האם הסיבה יכולה להיות בעבר? כשאני מסתכלת ברגע ההווה, כשיש לי את הנבט, העבר כבר עבר, כבר לא קיים. הוא לא יכול לייצר כלום, הוא לא קיים. הוא לא יכול להיות סיבה. להגיד על משהו שהוא סיבה, זה צריך להיות משהו קיים. אבל הוא לא קיים. הוא כבר נגמר. אז משהו שלא קיים, איך הוא יכול להשפיע על הרגע ההווה? אם הוא לא קיים, איך הוא יכול לייצר את רגע ההווה? אותו דבר אם מסתכלים קדימה. העתיד הוא לא כאן. הוא עוד לא קרה. אז איך יכול משהו ברגע ההווה לייצר משהו בעתיד כשהעתיד עוד איננו? אני לא יודעת. איך אני יכולה בכלל לטעון שמשהו הולך לייצר משהו בעתיד? הוא עוד איננו. אז הנימוק העיקרי שהוא נותן כאן, מסכם על השילה, מתבסס על כך שהעבר איננו והעתיד איננו, יש רק את הרגע הנוכחי. וברגע הנוכחי אני לא יכולה להגיד שסיבה ותוצאה קורות בו זמני. וגם את הדברים אחרים אני לא יכולה להגיד, כי הם אינם. זה לוגית לא יהיה הגיוני, כי הם לא קיימים. זה כבר איננו, זה עדיין איננו. אני לא יודעת אפילו על מה אני מדברת, על העדיין.
אני מצטערת שאני לא מבינה, אבל כשאנחנו הוכחנו את ההוכחה לגבי הבורא, אז אמרנו שתהליכים הם הדרגתיים וקורים לאורך זמן. על ידי זה הוכחנו שבורא קבוע לא יכול לתפקד בעניין הזה. זאת אומרת שהשתמשנו בלוגיקה שלנו בתהליכים ובהדרגתיות ובהתפתחות. עכשיו פה, במדיטציה הזאת, את אמרת שברגע הראשון של הנבט, הזרע כבר לא קיים.
כן.
לא יודעת, אנחנו כולנו מדביטים כל היום. אז אנחנו יודעים שכשהנבט מופיע, הזרע קיים. למה? כי מדובר, לפחות ביולוגית, בתהליכים הדרגתיים. מדובר בהתפתחות, מדובר בזה שתא עובר טרנספורמציה, מייצר חומרים כאלה שהם מפסיקים לשמור את החומרים האלה, והחומרים האלה משמשים בשביל לבנות את הנבט. וזה תהליך הדרגתי, עד שהזרע מתרוקן בסוף. אז לוגית אני מבינה שאם יהיה רק את הרגע, זמן עבר כבר היה, וזמן עתיד עוד לא היה, ובאותו רגע לא יכולה להיות סיבה ותוצאה, אז כלום לא יכול להיות. אבל זה לא מסתדר.
לא, לא אמרנו שכלום לא יכול להיות. אמרנו שכלום לא יכול להיות כמו שאנחנו חושבים.
כן, זה לא יכול לתת לי כלום, כי באותו רגע לא יכול להיות שהסיבה ותוצאה יחד, נכון? כי זמן עבר כבר היה, וזמן עתיד עוד לא היה.
אז מה שאת אומרת, במה שאנחנו טוענים עכשיו, בעצם אנחנו מבטלים את מה שאמרנו בשבוע שעבר. נכון. נכון. הוא לוקח אותנו באופן הדרגתי, ושומט את הקרקע תחת רגלינו. וזה התפקיד של ההוכחות של ריקות. אבל אם אנחנו כבר מדברים על תהליכים ביולוגיים, אז בואו יצמחו את העיניים. ואנחנו נסתכל על התהליך הביולוגי הכי חשוב, הכי חשוב בשבילנו. וזה התהליך שיצר אותנו, התהליך הביולוגי שיצר אותנו. אז אבא ואמא נפגשו, ו ברחמה של האמא, הזרע והביצית נפגשו. אז אנחנו נסתכל על הפגישה הזאת. אז הביצית נמצאת לה שמה, מוכנה, מחכה, עגולה יפה, והזרעים שמה חגים סביבה. ויש זרע אחד שהוא בר המזל, הוא יזכה בביצית. והוא זה שפוגש את הביצית, הוא זה שחודר לביצית, ומשהו קורה, נכון? זאת התיאוריה. ועכשיו אנחנו נעשה בהילוך איתי. אז הזרעון שוחה, 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 שוחה מסביב לביצית, וברגע מסוים הוא חודר דרך המעטפת של הביצית. עכשיו אנחנו נעשה זום פנימה אל תוך הרגע הזה, הרגע שהם נפגשו. אנחנו מנסים למצוא את הנקודה שבה הם נפגשו לראשונה. מתי פעם ראשונה המעטפת הזרעון פגשה את מעטפת הביצית? המעטפת של הזרעון היא איזשהו קו ביולוגי, אבל הוא מורכב מתאים, יש לו אובי מסוים. כך גם המעטפת של הביצית יש לה אובי מסוים, ופני המעטפת הם לא חלקים, ויש להם בליטות ושקעים וכך הלאה. אחת מהבליטות פה פוגשת את אחת מהבליטות פה, או מהשקעים או משהו כזה. אז אנחנו עכשיו עושים זום עם המצלמה הדמיונית שלנו פנימה, ומנסים לאתר איזה זיז בצד של הזרעון פגש איזה זיז בצד של הביצית. אבל גם לזיזים האלה יש רוחב. גם עליהם, אם אנחנו נקרב את המיקרוסקופ, גם שם תתפרס טופוגרפיה שלמה. אנחנו מנסים שוב להתקרב ולמצוא בדיוק בדיוק את החלק של הזרעון שפוגש את החלקיק של הביצית. וכמובן גם כאן אנחנו יכולים להמשיך ולעשות זום ולהתבנן עוד יותר בהגדלה. ואנחנו יכולים לרדת לרמה של מולקולות ולרמה של אטומים, וכמובן שבסופו של דבר אנחנו לא נוכל לאתר את הרגע הראשון של המפגש. אתם מבינים שאתם לא יכולים למצוא את הרגע הראשון, ולכן גם לא את הרגע השני. ולכן אתם בכלל לא קיימים. כל הרעיון שדברים נוגעים זה בזה ונפגשים, וכל הרעיון של התהליכים הביולוגיים שלמדנו בשיעורי ביולוגיה, הוא מופרך לחלוטין. הם יכולים לפקוח את העיניים. אז האם צריך לשרוף את ספרי הביולוגיה? לא, לא צריך לשרוף אותם. הם מתארים סיבתיות ברמה מסוימת, לא אולטימטיבית. מה שאמרנו עכשיו במדיטציה, זה שאין לה תוקף אולטימטיבי בכלל, אבל זו דרך להסביר דברים לא אולטימטיבית. אז אנחנו נכנסים פה כל הזמן לרעיון הזה של דברים של העבר שהם כבר לא קיימים. כשאנחנו מדברים על דברים מתפקדים, אנחנו בעצם מדברים על דברים קיימים, הם צריכים להיות קיימים לפני שמתפקדים, נכון? מה זה דבר מתפקד? זה דבר קיים שמסוגל לבצע משהו, צריך להיות קיים. דברים בעבר לא קיימים. הדרך היחידה שאנחנו יכולים לדבר על העבר זה דרך הרגע הנוכחי, דרך הזיכרון שלנו, של העבר, אבל ברגע הנוכחי. ומכיוון שהרגע הנוכחי הוא כל הזמן הפשלה, יש זרם קרמי כל הזמן, אז זיכרונות גם יכולים להשתנות מרגע לרגע. כל העבר שלנו, כל מה שאנחנו יודעים על העבר שלנו ושל כל היקום, הוא דרך הרגע הנוכחי, דרך מה שאנחנו זוכרים ברגע הנוכחי. ומכיוון שהפשלות משתנות, הדברים האלה יעברו אבולוציה. הזיכרון שלנו יעבור אבולוציה. וזה כאילו הערת אגב, אבל היא מאוד חשובה. אנחנו יכולים, תיאורטית, להתעורר מחר בבוקר עם זיכרון אחר לגמרי. ואדם שהיה נראה טוב, הוא פתאום לא נראה טוב. האם הוא השתנה? ההפשרה שלי השתנתה. כי זה הכל זרם של הפשלות של קרמה. מה שאומר גם שההבנה שלנו של דרמה ושל ריקוד יכולה להשתנות מרגע לרגע. לטוב ולרע. אנחנו יכולים להעמיק בריקוד ולצאת מסמסרה, ואנחנו יכולים פתאום להתעורר ולא להבין מה אנחנו עושים פה בכלל. ומה האנשים האלה רוצים ממני, ולמה בכלל צריך לקוד קידות. וזה קורה. וזה קורה לאנשים הכי טובים בינינו. ואני ראיתי את זה קורה שוב ושוב. וזה לא שמישהו רע, מפשילה קרמה איומה ונורא. אז זה מחזיר אותנו להוקיר את מה שיש לנו. כל העניין של מתן כבוד לדרמה וללימוד ולמורים, הוא כדי למנוע מאיתנו את הנפילה הזאת. כי היא יכולה לבוא בכל רגע, כי יש לנו המון זרעים אחרים. המון זרעים אחרים. וזה שאנחנו מבינים משהו היום, לא אומר שנבין אותו מחר. וזה שאנחנו לא מבינים משהו היום, לא אומר שנמשיך לא להבין אותו מחר. אז זה אומר שאנחנו לא יכולים להושיב את עצמנו על הכרית, ולהכריח את עצמנו לראות הריקוד. כן, המאמצים שלנו להבין ריקוד זורעים את הזרעים. כשהזרעים יפשילו בחסדו של הלמה, זה יקרה. בפרחים עטויה עם הצילים יבשות לארבע וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתר וליבי ירחנה ולחג ישנה כגן של נתיה וליבי ירחנה ולחג ישנה כגן של נתיה עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תורם ידם גבורת נמנדלה קם נראית היעמי